שלום, היום בפודקאסט על משמעות אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור סגי ברמק. דוקטור ברמק הינו מומחה להיסטוריה אמריקאית וחוקר של האסכולה האוסטרית בכלכלה. והיום דיברנו על מהי האסכולה האוסטרית בכלכלה ובמה היא שונה מהכלכלה הקלאסית ומהכלכלה הקיינסיאנית, וניסינו להבין איך הסבירו בעבר תופעות שונות בכלכלה בלי להסתמך על גרפים וחישובים מסובכים של מחשבי על, אלא באמצעות ההיגיון הפשוט, וכיצד הוא יכול לשרת אותנו גם היום. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
שלום תמיר.
היום הזמנתי אותך כדי שנוכל לנסות להבין מה זה האסכולה האוסטרית בכלכלה, וננסה להבין את זה גם באמצעות ההיסטוריה שלה, המתודולוגיה שלה, ובכלל תפיסת העולם הזאת, שבעצם הרבה אנשים שמעו עליה, אבל לא הרבה יודעים בכלל מאיפה היא מגיעה ומה הטענות המרכזיות שלה. אז אני אשמח ככה, אני מנסה להבין, מבחינה היסטורית, איך הכל התחיל?
האסכולה האוסטרית לא נולדה כאסכולה. האב המייסד שלה, שהוא קארל מנגר, לא שאף ולא תכנן להקים משהו חדש, אלא הוא תכנן להכניס מספר שינויים למדע הכלכלה, כפי שתפסו אותו בסוף המאה ה-19. קארל מנגר ביקש לעשות למעשה שני דברים. אחד, הוא ביקש להכניס תיקון הכרחי לכלכלנים הקלאסיים, שלמעשה משלו בכיפה מאדם סמית, מ-1776, לאורך המאה ה-19.
מי הם היו?
כלכלנים הקלאסיים, שוב, אנחנו מתחילים את הספירה באדם סמית, אבל המפורסמים שבהם הם דיוויד ריקרדו, סניור, ז'אן בפטיסה, וכמובן ג'ון סטיוארט מיל, שכותב את הפרינציפל אוף אקונומיק, שזה למעשה הספר הכלכלי הכי חשוב, עד שמופיע הספר של אלפרד מרשל בקיימברידג' באנגליה, שלמעשה מחליף אותו. אז יש את הכלכלנים הקלאסיים, שלמעשה זה איזשהו ענף די נשכח בנאורות. אנחנו נוטים לדבר על תנועת הנאורות, על תופעת הנאורות, נכון? שהופיע במהלך המאות ה-18 וה-19. ולתנועת הנאורות יש גם ענף כלכלי, כלומר הנאורות תרמה לנו לא רק לפילוסופיה, למחשבה מדינית או למדע, אלא גם להבנת הכלכלה. ואלה למעשה הוא הכלכלנים הקלאסיים. כלומר, אפילו אם אנחנו יכולים לחזור שנייה לספר של סמית, כן, שהכותרת שלו, The Nature and the Causes of the Wealth of Nations, נכון? סמית מנסה לחשוב בצורה מאוד מאוד חזקה על הסיבות לסגסוגן ולאושרם של אומות. ולמעשה כל הענף הזה, שבסוף התפתח להיות מדע הכלכלה כמו שאנחנו מכירים אותו, מתחיל אצלו.
אבל לפני שצמחה האסכולה האוסטרית, איפה הכלכלה בעצם עומדת? זאת אומרת, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של הכלכלה יודע שבעצם יש כל מיני שלבים של התקדמות. זאת אומרת, בהתחלה אדם סמית תבין את כל הקטע הזה עם האינטרס העצמי, ואז אחר כך ריקרדו גילה את היתרון היחסי ויתרון המוחלט, ואחר כך, כלומר, כל פעם גילו וניסו לפתור איזה שהם בעיות שבעצם לא היה להם הסבר, וניסו כל מיני הסברים מוזרים כאלה ואחרים. נגיד, ניתן הסבר אחד של מרקס שטעה לגמרי תיאוריית ערך העבודה. בעצם כל מי שמייצר את העושר של המפעל זה בעצם הפועל, כי הוא עובד, כי הוא מייצר את המוצר, והרווח בעצם כולו הולך לבעלים, וזה משהו שהוא מאוד בעייתי, כי בעצם הוא לא גורם לאושר, היזם או הבעלים לא גורם לשום דבר, וכמובן שסתרו אותו בסופו של דבר, והוכיחו שהוא טועה, ויש הרבה אנשים שעד היום חושבים שתיאוריית ערך העבודה היא תיאוריה נכונה, אבל בעצם ככה התפתחה הכלכלה, מבעיה לבעיה, פתרו כל פעם בעיה נוספת.
תיאוריית הערך זה מקום טוב באמת להתחיל לדון בו, כי זה באמת אחד מהחסמים או הכשלים האינטלקטואליים של הכלכלנים הקלאסיים. אז הכלכלנים הקלאסיים למעשה החזיקו בתיאוריית, יותר נכון לכנות אותה כתיאוריית עלות, cost theory of value. אצל מרק זה היה the labor theory of value, אבל העיקרון של הכלכלנים הקלאסיים הוא נורא פשוט, ולפיו הערך של סחורות נקבע על פי הערך של התשומות שלהם. במקרה הזה כוח עבודה זו התשומה המרכזית נניח אצל מרקס, כי בסוף יש לך, אם אתה חוזר אחורה בתהליך הייצור, יש לך בסוף טבע וכוח עבודה, כן? שבסוף חוברים יחדיו ומייצרים און שהופך להיות גורם נוסף.
כמובן שזה לא נכון, כי נגיד שיש עבודה לנקות בית. אם באמת זה כמה מאמץ השקעתי, אז גם מישהו שהוא עובד רק עם יד אחת ועובד נורא נורא לאט, אז היה אמור נקות ולהרוויח את אותו סכום שעובד מישהו שעובד מהר ועובד בכישרון מאוד גדול והוא מאוד מהיר בעבודה שלו, למרות שהוא מתאמץ יותר והוא מתאמץ פחות.
נכון, הכי קל להבין את הבעייתיות של תיאוריות ערך העבודה, זה פשוט להביא לאנשים לחפור בורות עם כפיות, ואז להביא לאנשים אחרי, קבוצה אחרת של אנשים לחסות את אותם בורות עם כפיות אחרות, והושקעה המון עבודה בתהליך הזה, נכון? אבל לא היינו רואים בתהליך הזה כתהליך שהוא יוצר ערך, אלא למעשה בדיוק ההפך, נכון? יש פה בזבוז נוראי של משאבים, של כוח עבודה, שאתה יכול לגייס אותו ולהסיד אותו לאפיקים יצרניים, ופה הוא מתבזבז. אז אם נחזור באמת לאסכולה האוסטרית, אז מה שמנגר עושה בספר שלו, עקרונות הכלכלה משנת 1871, הוא עושה שתי דברים. אחד, הוא למעשה הופך על פיה את תיאוריית הערך של העבודה. מי שקורא את הספר של מנגר רואה שהספר מתחיל כולו מהפרט, מהאינדיבידואל שרוצה לספק את צרכיו. זו נקודת הניתוח הכי בסיסית של מנגר, אוקיי? אפשר לדמות את הפרט שרוצה לספק את צרכיו כמעין השמש, שכל מערכת הייצור הכלכלית זה הכוכבים שמקיפים אותה. במילים אחרות, צריכה היא מטרת הייצור, וכל גורמי הייצור מקבלים את הערך שלהם מהתרומה שהם תורמים, מהתרומה השולית שהם תורמים לתהליך הייצור.
אז אני שומע שני דברים. אני שומע גם את המהפכה השולית וגם את ההפיכה של, וגם את זה שמנגר רואה את הכלכלה בתור משהו סובייקטיבי. זאת אומרת, אם היחיד הוא זה שקובע את הערך, אז בעצם כבר אין איזשהו ערך אובייקטיבי שנקבע, שאומרים, העכבר הזה שווה 100 שקלים וזהו, אלא כל אחד יכול להעריך אותו אחרת, ובסופו של דבר, זה מה שיקבע את הערך שלו, הסובייקטיבי, או אפשר אפילו לומר, הרצון.
אוקיי, אני אגיד שבאמת יש מי שמתארים, אפילו יש ספר, כן, שמתאר את האבות של הכלכלה האוסטרית, כן, הוא מתאר אותם כמרג'ינליסט רבולושנריז, כן, המהפכנים השוליים, כי באמת המהפכה השולית, אוקיי, זו אולי אחת המהפכות הכי שהכי חשובות במדע הכלכלה, היא מתרחשת במקביל על ידי שלושה הוגים שעלו על זה בנפרד, כן, מה שמראה שלפעמים פשוט מגיע הזמן לשינוי. אז ליאון ולראס בשוויץ עולה על זה, סטנלי ג'בונס באנגליה עולה על זה, וכמובן קרל מנגר עולה על זה בווינה, ומנגר הוא המפורסם שבשלושה, הוא מביא את הזה.
אז מה זה בעצם המהפכה השולית?
אני אגיד ככה, המהפכה השולית מנסה למעשה לענות על שאלה שהטרידה את הכלכלנים הקלאסיים, לפיה קוראים לשאלה הזאת פרדוקס הערך, איך אנחנו מסבירים את זה שיעלומים, שבסוף אין להם איזושהי תרומה חיונית לחיים שלנו, שווים הרבה יותר ממים לצורך העניין, שהם הכרחיים לקיום האנושי, נכון? רוב האנשים ברחוב, אם נעצור אותם, יהיו מוכנים לשלם מעט מאוד כסף על מים, לעומת הרבה מאוד כסף ליהלומים. אז איך אנחנו מסבירים את זה? ובכן, כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים באמת להסתכל על השוליים. מה הכוונה? מנגר לימד אותנו שזו טעות להסתכל על סחורות כמכלול, כן? אנחנו לא יוצא לנו אף פעם להשוות בין כלל המים לבין כלל היהלומים. האדם כפרט, כבודד, תמיד ניצב בפני הברירה הבאה, כן? מה הערך של יחידת מים נוספת עבורי, לעומת מה הערך של יהלום נוסף, כן? יחידת יהלומים נוספת עבורי. כלומר, אנחנו תמיד בוחנים בשוליים. והפתרון לפרדוקס הערך הוא בדיוק זה. בגלל שיש לנו כל כך הרבה מים, אז יחידה נוספת של מים בסך הכל מספקת צורך מאוד מאוד לא דחוף עבורי, כן? כי יש לי פשוט, כאילו, אם עכשיו יהיה לי פחות ליטר של מים, שום דבר רע לא יקרה לי. יש לי מספיק מים שהם משמשים אותי לכל הצרכים שלי. אבל יש מחסור ביהלומים, אוקיי? אין יהלומים. ובגלל שיש כזה מחסור ביהלומים, אז הדרישה אליהם והביקוש אליהם, והרצון באמת להחזיק ביהלום, הוא נורא נורא גבוה. לעומת זאת, אם היינו בלב מדבר, איפה שאין לנו הרבה מים, ואם הייתי מציב בפניך ברירה, או שאתה לוקח עכשיו בקבוק של מים, או ארגז מלא ביהלומים. מן הסתם, אם החיים שלך יקרים לך, כן? היית בוחר באותו בקבוק של מים, כן?
כן, ולכן גם הגזלן שבא לצבא לשטחי האימונים או לטיולים או לכל מיני מקומות כאלה, מצליח להרוויח הרבה מאוד כסף, כי כרגע באותו מקום אין גלידות, אין כל הכרה ואין סנדוויצ'ים טעימים. אבל מה הייתה המחשבה לפני זה? המחשבה לפני זה, לפני מנגר, נשמעת כמו מחשבה מאוד מאוד אריסטוטלית, שמנתחת את המהות של הדברים, או מנתחת את התכלית של הדברים, ואז באמת נכנסת לכל מיני פרדוקסים.
לאו דווקא, אני חושב שבתקופה הזו במאה ה-19 אריסטו נמצא בנסיגה מתמדת עוד הרבה לפני זה, אבל באמת המחשבה היא לא בשוליים. כלומר, הקרון הזה, כן, לפי ורקם של דברים, הוא פועל יוצא של היחידה הנוספת האחרונה, כן? זה משהו שעל יום הוא נראה לנו אולי מאוד מאוד טבעי, ונורא נורא פשוט, ברור, נכון? אבל זה לא. ובאמת, באמת, באמת זו מהפכה. ומ-1870 ועד היום באמת כלכלנים נוטים להתפאר בכך שהם חושבים בשוליים.
ומה מהפכה הסובייקטיבית של כלכלה? כי גם את זה אנחנו שומעים אצל מנגר.
כן, אז כמו שאמרתי, מנגר למעשה הציב במרכז הניתוח הכלכלי את האדם שרוצה לספק את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו. עכשיו, כל הקטע ברצונות וצרכים של אנשים הוא שהם סובייקטיביים, כן? ובאמת, לאנשים יש צרכים שונים ורצונות שונים, ויש להם מטרות נבדלות, והם יעניקו ערך שונה לאמצעים שישמשו אותם לספק את זה. אז לצורך העניין, כן? אם אני רוצה, אם אני חולם או רוצה להיות צייר, כן? אז למכחולים ולצבעים יהיה הרבה מאוד דרך בעיניי, ואני אהיה מוכן לשלם עליהם לא מעט כסף, כן? לעומת זאת, אם אני שואף להיות שחקן כדורגל, אני, בסדר, מבחינתי, מכחולים וצבעים לא שווים כלום, אני לא אהיה מוכן להוציא עליהם אולי אפילו אגורה אחת.
וגם נראה שיש אנשים שהרבה יותר צריכים כרגע מכחולים, זה יותר דחוף להם, ויש כאלה שזה פחות דחוף להם, ויקנו דווקא במקום הזול. ונראה מהבחינה הזאת, שזה שיש מחירים אחידים למוצרים, זה אחד הדברים, זה בעצם קשר כלכלי. כי המוכר היה מעדיף למכור למי שזה מאוד דחוף לו, כאן ועכשיו, מהר מהר, ובמחיר גבוה, ולמי שזה פחות דחוף לו, ויותר אכפת לו מהמחיר, אז תכנס למכור לו קצת מעל מחיר עלות. וזה נראה כמו משהו שהוא די טיפשי, לא?
המוכר רוצה למכור למי שמוכן לשלם לו הכי הרבה כסף. אוקיי? צרכנים שונים, כן? התחרו בהתאם לצרכים השונים שלהם, כן? על הדבר, על ההצע הספציפי. ואנחנו באמת ניתן לראות מצד אחד שונות של מחירים, אבל מצד שני, אנחנו כן ניתן לראות בשוק תהליך של גילוי, אוקיי, אולי אחד מהתובנות האוסטריות החשובות, שמגיע הרבה יותר מאוחר, היא באמת להתבונן ולראות את השוק כסוג של תהליך של גילוי. לצורך העניין, אם אנחנו נמצאים במורד האר, ואנחנו קונים בננות ב-10 שקלים לקילו, ובמעלה האר מוכרים בננות ב-5 שקלים לקילו.
כן, כמו עם הגזן.
בדיוק. מתי שהוא, המחיר ייתה להפוך להיות מחיר אחיד, כן? למה? כי פשוט מתישהו זה יתגלה, כן? או יזמים ערניים ישימו לב לאותו פער של מחירים, כן? וימצאו פה בדיוק הזדמנות להרוויח.
זה מה שנקרא ארביטראז'.
בדיוק ארביטראז'.
אז מכאן נראה לי שנעבור למיזס, הכלכלן השני באסכולה האוסטרית, וננסה להבין מה הוא גילה.
מיזס הוא למעשה הדור השלישי של הכלכלנים האוסטרים. למנגר יש שתי תלמידים מובילים, אויגן בומבאוורק ופרידריך ויזר. כל אחד מהם יש לו תרומות מאוד מאוד חשובות. ויזר למעשה הוא זה שהוגה את הרעיון של הלות אלטרנטיבית, ובומבאוורק הוא למעשה האבא של תיאוריית ההון האוסטרית, כן? קפיטל תיאורי.
אוקיי, אבל הלות אלטרנטיבית אני לא מוכן שנדלג, כי זה בערך הדבר שמתחילים איתו בכל קורס לכלכלה, בכל קורס נורמלי על כלכלה, לא מתחילים בביקוש והיצע, מתחילים בהלות אלטרנטיבית, ואם יש משהו אחד שאני אשמח שהמאזינים שלנו יקחו מפגש הזה, זה עלות אלטרנטיבית. מה זה עלות אלטרנטיבית? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
עלות אלטרנטיבית זה למעשה הדבר הטוב הבא שעליו ויתרנו כדי להשיג את מה שאנחנו משיגים עכשיו.
זאת אומרת, סגי, אם עכשיו לא הייתי מראיין אותך, מה היית עושה?
אם לא היית מראיין אותי עכשיו, הייתי הולך לחדר כושר ומבצע אימון. כן? אבל בגלל שאני מעדיף להתראיין פה, זאת אומרת, העלות של להתראיין עבורך היא האימון הזה בחדר כושר.
אבל גם אני מבין שזה הדבר שאתה כרגע הכי רוצה לעשות, ואתה רוצה לעשות את זה יותר מאשר ללכת לחדר כושר.
כן, אנחנו מכנים את זה העדפה נגלית.
זאת אומרת, אנחנו מגלים שני דברים כתוצאה מכמעט כל בחירה של האדם. אפילו בחירות לא מודעות. דבר ראשון, את העדפה הנגלית, כלומר שהוא מעדיף את זה על פני כל דבר אחר, ואז כל מי ש... בעצם נפגש איתך, מוכן להיפגש, מוכן לקנות לך מוצר, אתה יכול להרגיש מאוד מוחמה מזה שהוא עושה זה, כי בעצם הוא בחר בכלל פני שאר הדברים האחרים. לפעמים זה לא כזה מחמיא, כי הברירות האחרות שלהם לא כאלה טובות, ולכן מאוד קשה להיפגש עם אנשים עסוקים, כי הרבה אנשים רוצים להיפגש איתם. בעצם זה תחרות על הזמן שלהם. והדבר השני זה שאין ארוחות חינם. זאת אומרת שלכל דבר יש מחיר גם אם בחינם. זאת אומרת, אם אומרים לי עכשיו שיש בזה חנות שמחלקת, אפילו לא לקוחות, לכל מי שמבקר בחנות הזאת מחלקת לו נגיד ספל מתנה, אז הוא לא ספל מתנה, אמנם אתה לא צריך לשלם עליו, אבל העלות של ללכת ולסוע ולמצוא מקום חנייה ולפנות את הזמן וללכת לחנות ולדבר עם המוכר, ובטח גם יש תור כי זה בחינם, זה העלות האמיתית של הספל הזה. זאת אומרת ששני הדברים האלה מאוד חשובים להבנה שלנו בכלל בתור אנשים בוגרים, להבין איך העולם מתנהל ואיך הבחירות של אנשים מתנהלות.
יותר נכון לתאר את זה באופן הבא, לא לכל דבר יש מחיר, צורך העניין לא לכל דבר יש מחיר מוניטרי, אבל לכל דבר יש עלות. כן? וזה דבר שאנחנו צריכים להבדיל ביניהם, כן? אני אביא דוגמה טובה. כמה עולה לי תואר ראשון? אז התשובה השכיחה תהיה תואר ראשון עולה לי 10,000 שקל בשנה. ולכן, 4 שנים, תואר עולה לי 40,000 שקל. וזה כמובן תשובה שגויה. תואר עולה לכם 40,000 שקל, אבל הוא גם עולה לכם 4 שנים. 4 שנים שבהם יכלתם לעשות דברים אחרים, כן? עלות אלטרנטיבית.
ההפרש בין המשכורת סטודנט שלך לבין המשכורת שהיית עושה, אם היית עכשיו פועל 4 שנים.
כן, או מטייל 4 שנים, או עושה דברים אחרים.
והנה שוב מתגלה האלמנט הסובייקטיבי, שכל אחד בעצם מוותר על דברים אחרים. אחד מוותר על לעבוד מאוד קשה בשתי עבודות, כשהוא באמת לא נשוי ויכול להרוויח הרבה מאוד כסף, והשני מוותר על טיול, והרביעי מוותר על לשבת בבית ולראות בנטפליקס. אז בואו נעבור למיזס.
אוקיי, אז מיזס, כמו שאמרתי, הוא הדור השלישי של האסכולה האוסטרית, והוא למעשה זה שמכניס אותה לעולם המודרני. אנחנו מכירים את מיזס בגדול משתי מקומות. המקום הראשון שאנחנו מכירים אותו זה באמת ההפרחה הכלכלית שלו לסוציאליזם. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת בזכות המגנום אופוס שלו, פעולה אנושית, Human Action, שראה אור ב-1949. ועד היום יש את מכון מיזס וארגונים והוגים שונים ששואבים ממנו הרבה מאוד השראה. והוא כמובן גם העמיד לא מעט תלמידים, כשהמפורסם שבתלמידים, שניים מפורסמים, כן? אחד זה פרידריך הייק, כמובן, שאנחנו מכירים אותו, והתלמיד השני שלו, שהוא פחות מוכר, אבל חשוב מאוד לדעת עליו, הוא ישראל קירזנר, כן? שהוא גם רב, ונוכל גם לדבר עליו.
כן, וגם קרן תקווה למדה ממנו, בעצם לעשות סמינרים, הוא עשה סמינרים לכל מיני אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ודרך זה הוא קיווה וציפה שהדברים האלה יעבדו וישפיעו את פעולתם, ובמקרה שלו הוא באמת הצליח בעמוד בסמינרים האלה. אז מה הדרך שבה הוא הפריך את הסוציאליזם, ולמה אף אחד לא הקשיב לו?
אז קודם כל מאוד הקשיבו לו. מיזס היה מהכלכלנים הכי חשובים והכי בולטים עד למעשה לשנות ה-40, עד שנות ה-30-40, למעשה עד מלחמת העולם השנייה. מיזס הוא חלק מהמיינסטרים הכלכלי, ופול סמואלסון, שהוא זה שזכה בפרס הנובל הראשון לכלכלה, ציין באמת את מיזס כאחד מאותם אנשים שהיו מקבלים את הנובל, אם היו מתחילים לחלק את הנובל בתחילת המאה ה-20. פרס הנובל הראשון בכלכלה מחלקים אותו ב-1969, כן? מאוד מאוד מאוחר. אוקיי, אז מיזס הוא חלק מהמיינסטרים הכלכלי, ובשנות ה-20 הוא לוקח חלק במה שנקרא The Socialist Calculation Debate, אוקיי? בוויכוח החישוב הסוציאליסטי. והטענה הסוציאליסטית היא, באותה תקופה, שלמעשה המדינה באמצעות גופי ייצור מטעמה, מועצות ייצור יותר נכון.
סובייטים.
סובייטים. יכולה למעשה לתכנן את כל תהליך הייצור של המשק כולו, ולמעשה to outdo.
לעשות את זה טוב יותר. טוב כי יותר. כי במקום שיהיה מזכירה לכל מפעל, ומנהלת חשבונות לכל מפעל, וחנייה לכל מפעל, יש חנייה גדולה ומזכירה אחת, ומישהי אחת שמקבלת את העובדים בקבלה, ופעם אחת מלתחות, ואת הכל עושים בצורה ריכוזית, ובצורה יעילה מאוד, ואפילו אין רווח. זאת אומרת, כל הרווח זורם חזרה למדינה, ומחולק חזרה לאזרחים, ואיזה יופי.
קצת קשה להבין את זה היום, כי דווקא היום החסידים של השוק החופשי, מעלים על נס את השוק כצורה מאוד מאוד יעילה להקצאת משאבים. אבל בתחילת המאה ה-20, דווקא הסוציאליסטים הצביעו על כך שהקפיטליזם הוא שיטה מאוד מאוד לא רציונלית לחלק משאבים. כן, למה אנחנו צריכים 10 חברות נעליים? יש פשוט, חברת נעליים אחת שתייצר נעליים לכולם.
כן, נעליים הכי טובות.
כן.
רק חברת הובלות אחת שמובילה את כל הנעליים, המפעל המרכזי והגדול אל כל החנויות, ולמה צריך באמת את כל הביזור הזה, ואת כל התחרות הזאת, ואת כל האינטריגות האלה?
בדיוק. אז מה שמיזס הצביע עליו באמת מאמר מכונן, זה שבמציאות שבה כל אמצעי הייצור שלנו נמצאים בבעלות המדינה, לא יכול למעשה, אז אין למעשה שוק בתשומות, אין שוק באמצעי ייצור, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת, אין מחירים, אנחנו לא יכולים לדעת על המחסור היחסי בתשומות השונות שלנו.
למה? אי אפשר שהמפעל הגדול והיעיל הזה יבוא וימכור את הדברים לאזרחים במחיר, בכסף?
אני אביא דוגמה. מי זה אומר את הדבר הבא? בואו נניח שהמתכנן הסוציאליסטי שלנו, הוא טוב לב, לא, הוא לא כפוף לתמריצים, דווקא הוא לא מושפע מתמריצים. נניח שפתרנו בעת התמריצים, כן? נניח שמצאנו מישהו שיהיה מוכן לפנות את הזבל, ואחר שיהיה מוכן להיות הרופא, או זה שמחלק את הפקודות, כן? בואו נעזוב את כל זה. מה שמיזס רוצה לעשות, אומר, גם תחת כל ההנחות האופטימליות של הסוציאליסטים, חישוב כלכלי בקהילה סוציאליסטית מוכרח להיקשל. למה מוכרח להיקשל? כי אין מחירים. למה אין מחירים? הרי איך מחירים נוצרים בכלל? מחירים נוצרים רק איפה שיש לך בעלות פרטית על קניין, שלפחות שתי ישויות, נפרדות. אבל אם המדינה היא היחידה שבבעלותה נמצאים כל אמצעי הייצור, כל התשומות, כן? מהמשאבים וחומרי הגלם, דרך המפעלים והטרקטורים והמסעיות, הכל נמצא בבעלות המדינה, כן? איך למעשה יכול להיווצר מחיר? מחיר לאיזושהי תשומה? למעשה, אם אתה, על אמה מוחלטת של כל אמצעי הייצור, היא למעשה ביטול השווקים, ביטול שווקים של תשומות, ביטול למעשה כל המנגנון המוניטרי שמשרת אותנו היום, ולמעשה זה ביטול של מחירים. ובדיוק בגלל שאין לך מחירים, מחירים שמשקפים מחסור יחסי בסחורות, אתה לא יכול לבצע חישוב כלכלי רציונלי. מה שמיזס ניסה לטעון, כן? זה שאם אתה מבטל בעלות פרטית על קניין באמצעי ייצור, ואתה עושה את זה בשמו של הרציונליזם הכלכלי, אתה משיג בדיוק את ההפך הגמור. כלומר, לא יכול להיות מהלך שהוא פחות רציונלי ושהוליך ליותר כאוס כלכלי מאשר המהלך הזה.
מה שאתה בעצם אומר זה שבגלל שיש רצון לעשות רציונליזציה, אבל יש במקביל אל התהליך הזה, ביטול של המידע שזורם אלינו דרך המחירים, אז הרציונליזציה לא יכולה להיות רציונליזציה חכמה, אלא היא רציונליזציה על בסיס common sense, או מה שבא לה אותו מתכנן לעשות, אבל הוא בעצם לא יודע כרגע מה עדיף לעשות. יש סרטון מפורסם שרץ ביוטיוב עם איזה רכבת. האם עדיף לבנות את הרכבת דרך ההר, או האם עדיף לבנות את הרכבת מסביב להר? אז בעולם בלי מחירים, קשה לו מאוד לחשב מה עדיף יותר מהנדסים שצריך בשביל רכבת בתוך ההר, או יותר ברזל שצריך בשביל רכבת מסביב להר. ובשוק עם מחירים, אז הציבור בעצמו יכריע האם הוא מעדיף לחסוך את הזמן שלו ולסוע דרך ההר, והקו הזה הוא קו מאוד פופולרי בין שני הערים האלה שהרכבת מקשרת ביניהם, או אם הוא לא כל כך חס על הזמן שלו, אבל זה קו יותר זול, אולי, כי אנחנו לא יודעים מה יותר יקר, ברזל או מהנדסים, והוא מעדיף לסוע מסביב להר.
זה אפילו מסתבך עוד יותר, כי בגלל שצריך תשומות שונות, הרי אתה יכול להקים מסילות ברזל במגוון דרכים ומחומרים שונים, נניח מסוגים שונים, שונים של פלדה. ואז אתה, כמי שבא לבצע את הפרויקט, אתה ניצב בפני דילמות. באיזה ברזל להשתמש לצורך העניין? בכמה להאריך את המסילה? האם עדיף לי לבנות גשר ואז להשתמש בעץ? או עדיף לי לבנות הר, כן, ואז להשתמש בהרבה מאוד אבנים. עכשיו, כל משאב כזה, הוא משאב שנמצא במחסור, ויש לו שימושים חלופיים אחרים בשוק. ומה שהמחירים עושים, הם בדיוק מסמנים לך את זה, כן? אם לצורך העניין, המחיר של הברזל הוא נורא נורא גבוה, כן? אתה תרצה לבחור בתוואי מסילה שהוא יהיה הכי קצר אולי, כן? כי ברזל עולה הרבה מאוד כסף, כן? ואז אולי תבחר או תחשוב על דרכים אחרות. כל זה אין לך את המנגנון הזה של מסירת המידע והמשוב, כן? תחת משק שנמצא בשליטה מוחלטת של אמצעי ייצור על ידי המדינה.
אז בוא נסבך את זה קצת. מה הבעיה שהמדינה תשתלט רק על מספר תחומים? נגיד היא תעשה את אותו מפעל גדול ויעיל, רק בתחומים של מפעלים, אבל לא בתחומים של מסעדות ולא בתחומים של כימונאות ובתחומים אחרים כמו מורים או דברים כאלה. למה לא לעשות את זה רק בתחום שבאמת הופך את זה למאוד יעיל וגם שאין בו הכרעה ערכית? נניח בחינוך יש הכרעה ערכית, אם המדינה מחליטה שכולם ילמדו לפי תוכנית לימוד מסוימת והיא סוחרת את כל המורים וכו וכו וכו, אנחנו מכירים את הכשלים של הדבר הזה במקומות אחרים, אז יש פה הכרעה ערכית, אבל במקומות כמו מפעל, מה הבעיה שהמדינה תייצר לנו את הדברים בצורה יעילה?
קודם כל, אתה יכול שהמדינה תייצר לך דברים. נניח, אתה מחליט שהמדינה מייצרת נעליים. אתה יכול לעשות את זה, כן? מי זה יבוא ואיתן, כן? כל עוד מנגעון המחירים הוא חופשי וספונטני, אז המפעל של המדינה כפוף לאותן מגבלות שהיו כפופות אליהן כל הפירמות הפרטיות שהיו רוצות להקים נעליים. אם עכשיו המחיר של הגומי או של הבת שממנו עושים את הסוחים הוא גבוה כי יש מחסור, אז גם למדינה היה עולה יותר כסף לייצר את הנעליים הללו, כן? אז השאלה היחידה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה שנביא למדינה לייצר נעליים, ולא נביא ליזמים פרטיים, שלהם יש תמריץ להרוויח הרבה מאוד כסף, כן? והדרך היחידה שלנו להרוויח כסף, על ידי סיפוק הצרכים והרצונות שלנו בהנהלה, כן? זו בסוף הברירה שניצבת בפנינו. וזה הרבה יותר חכם והגיוני, ונכון להביא את זה ליוזמה הפרטית.
לא, אבל חוץ מזה שהמציאות מדברת בעד עצמה, שבעצם תחרות היא יותר טובה, לא רק מהבחינה של המוצר שיוצא בסוף, והמגוון של המוצרים שיוצא, וההתאמה להעדפות האישיות של האנשים, כי אנחנו יודעים, נגיד סתם בתחום כמו נעליים, נעליים לא פשוט רק ללכת, הם גם משהו שהוא קשור לעיצוב, הוא גם משהו שקשור לנוחות, נגיד ריבוק יותר צר מאדידס, וכל מיני קשקושים כאלה, אבל למה שהמדינה לא תצליח בזכות היעילות המוגברת שלה, כי יש רק מזכירה אחת ורק חניון אחד ורק חדר מלתחות אחד, למה שהמדינה לא תעשה זה יעיל יותר, טוב יותר, כי היא לא צריכה להתחרות, אלא היא בעצם בונה מבעל יותר גדול.
להפך, בדיוק בגלל שהיא לא צריכה להתחרות, כנראה שהיא לא תנהג ביעילות. הרי יעילות היא פועל יוצא של מה? יעילות היא פועל יוצא של לחצים תחרותיים. רק בגלל שאתה נתון ללחץ תחרותי, אתה נדרש למעשה להתייעל, כן? מה זה להיות יעיל, כן? זה להוציא את המיטב מהיכולות שלך, כן? בכמה שפחות, נניח, תשומות או מאמץ. ודווקא בגלל שהמדינה, לצורך העניין, לא נמצאת תחת לחץ תחרותי, כן? כי היא יכולה לגבות כסף בכפייה מאזרחים, כן? במקום להשיג כסף באופן וולונטרי מצרכנים, כן? אז המדינה כנראה לא תהיה יעילה. כלומר, מה שהופך פירמות ליעילות זה בדיוק הלחץ התחרותי המתמיד, סכנת הקיום התמידית שמרחפת מעל הראש שלהם, כן? כי הפירמה יודעת שאם היא לא תהיה יעילה, אם היא לא תספק לך את השירות הכי טוב שיכולה לספק לך, אז כנראה שהמתחרים שלה יעשו בדיוק את זה, ואז הם יפשטו את הרגל.
אוקיי, אז מכאן בוא נעבור ליצירה השנייה שמזס כתב, מעבר להפרחה שלו של הסוציאליזם, וזה Human Action.
פעולה אנושית. אז זה באמת מגנום אופוס יוצא מן הכלל, שאני מאוד מקווה שיתורגם לעברית בשנה הבאה.
כן, הוא תורגם בצורה לא מספיק טובה, והוא מצוי באינטרנט, אני אשים גם קישור בתיאור של הפרק.
ובאמת מה שמיזס עושה במגנום אופוס, הוא פשוט מתחיל את הניתוח הכלכלי שלו, המטרה שלו היא לספק הסבר כוללני להתנהלות השוק. הוא נוגע בהמון המון היבטים בספר הזה, כן? וזה באמת, זו מסה שהיא נורא נורא שיטתית ועקבית, באיך לעשות כלכלה, איך לחשוב על כלכלה, ומהן ההשלכות, כן, שנובעות מהנחות היסוד שלנו. כאשר הנחת היסוד של מיזס, מצויה למעשה בכותרת של הספר, Human Action. מה שמייחד את האסכולה האוסטרית לזכות למיזס, זה באמת העובדה שיציבה את האדם הפועל במרכז הניתוח. אנחנו מכנים את זה כאקסיומת הפעולה. מה שמיזס ואוסטרים אומרים, זה שאנחנו יכולים להגיד דבר אחד, אמת שהיא, מבחינתו של מיזס, אמת שהיא אפריורית אפילו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבני האדם פועלים. מה הכוונה בפועלים? בני האדם מציבים מטרות, ומשתמשים באמצעים שעומדים לרשותם כדי להגשים את המטרות הללו.
אבל זה קורה באופן לא מודע. זאת אומרת, יש אנשים שיבואו ויעשו תוכנית פעולה בצורה מאוד מודעת, ויפתחו דף ויעשו זה אקסל. אבל זה קורה לכולנו. כולנו פועלים על פי מטרות ומשתמשים באמצעים על מנת להגשים אותם.
נכון. קודם כל, כולנו עושים את זה, ולכן זו אקסיומה. אבל מיזס מבחין, כן, בין פעולה אנושית לבין מה שאפשר לכנות כפעולה רפלקסיבית. לצורך העניין, כולנו ממצמצים. נכון? וזו פשוט פעולה לא נשלטת, לא רצונית, היא רפלקסיבית, אין מה לומר עליה. פעולה אנושית, לעומת זאת, כן, היא החתירה התמידית של האדם לשפר את מצבו. זה עוד חוזר לאדם סמית, כן? אבל מיזס ניסח את זה טיפה באופן שונה. מיזס בא ואמר שכל בני האדם מנסים לאמיר מצב של אי נוחות במצב טוב יותר, כן? אנחנו מנסים להיפטר מאי נוחות. מנסים במיני יכולות לשפר את מצבנו. והניתוח האוסטרי נובע למעשה מהאקסיומה הזאת. מיזס ואחרים שואלים, אוקיי, אז מה נובע מכך שבני אדם פועלים? מה אנחנו יכולים לומר על המציאות האנושית מהעובדה שבני אדם פועלים, שיש להם מטרות, שמשתמשים באמצעים כדי להגשים אותם, וכדומה וכדומה וכדומה.
אוקיי, כל מה שאתה אומר נשמע די בנאלי, אבל לאיזה זרמים מחשבתיים הוא מתנגד בזה שהוא מפרסם את החיבור שלו? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
קל לראות את זה גם היום. אתה יכול לפתוח לא מעט מאמרים בז'ורנלים של כתבי עת לכלכלה, כמו שאמר כלכלן אוסטרי החל, האחר, וילם רופקה, שלפעמים הוא היה פותח כתב עת בכלכלה, והוא היה שנייה כאילו עוצר, רגע, אולי הגעתי לכתב עת בפיזיקה או בכימיה, בגלל שיש לך כל מיני אבסטרקציות ומודלים מתמטיים נורא נורא מורכבים ונורא נורא מעניינים. ובאמת מה שמייחד את האוסטרים, זה לא רק, אני לא אגיד ביטול, אבל זה הספקנות וההסתייגות באמת ממתמטיזציה מופרזת של התיאורים הכלכליים. מה שמייחד את האוסטרים, מה שייחד את מזה, זה באמת הדרישה והרצון, להיות מסוגלים להסביר תופעות חברתיות מורכבות על ידי ניתוח של פעולה אנושית. זה מתקשר לתופעה אוסטרית אחרת שאולי תעזור לי להסביר, זה באמת התופעה של סדר ספונטני. המשק הכלכלי, אבל לא רק, למעשה, כמעט כל התופעות החברתיות שאנחנו יכולים להצביע עליהן, בהבנה האוסטרית אלה הם מבנים שנכון לכנותם כסדר ספונטני. דהיינו, תוצאה של פעולה אנושית, אך לא של תכנון אנושי. אנחנו מסתכלים על כלכלת השוק, כן, אנחנו רואים מערכת שהיא נורא נורא מורכבת. מערכת שלמעשה מה שמאפשר אותה, מה שמוביל אותה, מה שמנחה את השחקנים שפעילים בה, היא באמת מערכת המחירים. אבל האנשים פועלים בצורה סובייקטיבית כדי לספק את המטרות ואת הצרכים שלהם. נכון? אף אחד לא מודע או לא מתעניין יותר מדי בפעולות של אנשים אחרים, ועדיין המערכת היא קוהרנטית יחסית. עדיין המערכת פועלת בקואורדינציה שהיא מרחיקת לכת.
זה מה שאת מסמית תיאר באושר העמים של המבשל ומבשל השחר והשוחט, שהם בעצם מעוניינים בלספק את צורכי עצמם, אבל הדרך לספק את צורכי עצמם זה על ידי לגרום לי להיות מאושר, על מנת לגרום לי ליהנות מהסטייק או מהבירה שלי.
זה מה שאדם סמית תיאר באושר העמים בדוגמה של מעיל הצמר. אדם סמית אומר, אוקיי, תסתכלו על מעיל הצמר שלובש פועל היום הפשוט ביותר, ותחשבו שנייה, כן, כמה גורמים נדרשים לשתף פעולה כדי לגרום למוצר הפשוט הזה, כן, להגיע לידיים שלו. ליאונרד ריד, כלכלן אוסטרי, ייקח את הדוגמה הזאת בשנות ה-50 של המאה ה-20, והשתמש בדוגמה של העיפרון, כן? תראו את העיפרון, נכון? איזה פשוט.
אי פנסל שווה לגגל.
כאילו, כמה גורמים צריכים לשתף פעולה כדי באמת לייצר עיפרון בודד ומסכן.
אבל בוא נסביר רגע למה זה לא בנאלי. זאת אומרת, אם כל אחד ידמיין את הפקודות המסובכות שחייבו תקשורת עם כמה וכמה וכמה גורמים בצבא, בדרך כלל הדברים האלה לא עבדו. זאת אומרת, פתאום האפסנאי לא היה בדיוק באפסנאות, הלך להפסקת צהריים והוא יצא לאפטר, והשלישי פתאום לא ענה בטלפון או יצא לאיזשהו סיור, וכל מיני דברים במערכת של פקודות מתפקששים. אבל כמה פעמים קרה לכם שהלכתם למכולת שלכם, שגם היא צריכה המון המון פעולות מורכבות ולא היה שם עגבניות. מוצר אחד שהוא חשוב והוא לא היה שם. אפילו שלוקח לעגבניות הרבה מאוד תהליכי, גם תהליכי ייצור וגם תהליכי שינוע, וגם תקשורת בין הרבה גורמים, כמו הסיטונאי והכימונאי והחקלאי והמסעית שמביאה את זה דווקא בבוקר, ומי שמסדר את הפירות במקום, תמיד היה שם עגבניות. והתהליכים המורכבים האלה עובדים מאוד טוב במערכת של תמריצים, ומאוד גרוע במערכת של פקודות.
יש את השאלה המפורסמת, מי מאכיל את פריז? והתשובה היא שאף גורם ממשלתי, או אף גורם, נכון, אין לנו משרד לענייני לחם. שוק, דואג לזה שכשאתם קרמים בבוקר ואתם הולכים למאפייה מתחת לבית שלכם, יש לכם את כל דברי המאפה שאתם רק יכולים לחלום עליהם.
אוקיי, אז בואו נעבור מכאן להייק, התלמיד המפורסם של מיזס. מה בעצם התרומה שלו לכלכלה, למרות שבעצם הקוראים העבריים שלה, שמאזינים לנו בטח מכירים אותו מחוקת החירות, מדרך לשעבוד, ומהפילוסופיה הפוליטית שלו.
כן, אז הייק באמת מוכר לנו באמצעות הספרים יותר פופולריים שלו. הדרך לשעבוד, כשחושבים על זה, הוא היה ספר מאוד לא שגרתי לכלכלן. אם שנייה תחשבו על כלכלנים בני זמננו, תחשבו שנייה שהפרופסור שלכם לכלכלה באוניברסיטה פתאום מפרסם ספר כמו דרך לשעבוד של הייק, נכון? זה מוזר, הייתם מסתכלים על זה בעין מוזרה. ובאמת הייק הגיע לידיעת הקהל הרחב, דרך באמת הכתבים היותר פוליטיים והפילוסופיה הפוליטית שלו. עם זאת, בשנות ה-20-30, הייק הוא קודם כל ולפני הכל כלכלן. הוא מגיע בשנת 31 ללונדון סקול אוף אקונומיקס, מביאים אותו, מי שמביא אותו זה ליונל רובינס, כלכלן בריטי מאוד מאוד חשוב, והוא מביא את אייק ללונדון, כי הוא רוצה לבלום את ההשתלטות ואת ההתפשטות של הרעיונות הקיינסיאנים, שהמקום מושבם בקיימברידג', והוא מביא את אייק כי הוא מבין שבאוסטריה יש מצבור יוצא דופן של כישרון כלכלי, כן, בסמינר של מיזס, בסמינר הפרטי של מיזס, שהייק לקח בו חלק. ובאמת, הייק מגיע ללונדון סקול אוף אקונומיקס, הוא מעביר מספר הרצאות בפני האוניברסיטה. ההרצאות האלה אחרי זה יאוגדו לכדי ספר של הייק, נורא נורא חשוב, Price and Production. אז הייק מגיע לאנגליה קודם כל ככלכלן, והוא נכנס לפולמוסים כלכליים עם קיינס, הוא מבקר את קיינס על הספרים שלו, קיינס מחזיר לאייק בצורה נבזית גם הוא, והוא לאט לאט שוב הופך להיות, הוא זוכה לשם כלכלי.
אבל מה נקודת המחלוקת הכלכלית בין קיינס לבין אייק?
אז הם מתווכחים בעיקר על סוגיות מוניטריות בתחילת שנות ה-30.
שבעברית זה?
דבר ששקום לכסף. עכשיו, קיינס מפרסם שני ספרים. יש את הספר החשוב של קיינס, זה המגנום אופוס שלו, שלמעשה מחולל מהפכה ב-36, אבל לפני זה הוא מפרסם עוד ספר אחר, פחות ידוע באמת על תיאוריה מוניטרית. עכשיו, אנשים מבינים משהו על המחלוקת של אייק וקיינס, אוקיי? קיינס הוא מגדלור אינטלקטואלי. אנשים לא מבינים את זה, הוא צריך לקרוא את הביוגרפיה עליו כדי להבין את זה, אוקיי? קיינס הוא הדמות הכי משפיעה האינטלקטואלית שיש באנגליה. הוא מקושר לפוליטיקאים, המעמד האקדמי שלו הוא פסיכי, הוא אדם סופר קריזמטי, חריף מאוד, הוא פשוט, יש מי שמסתכלים עליו כסוג של עילוי, והוא עצמו מודע לכך ותופס מעצמו בדיוק כאדם כזה, ופתאום מגיע ההייק הזה, כן, הכלכלן, האוסטרי הזה, ומרשה לעצמו להטיל ספק.
אבל בהכל, בכל מה שזה, כל התיאוריה שלו בנויה עליו. דרך אגב, גם קיינס היה ראש החברה לאוגניקה, כלומר להשבחת גזע.
כן, נכון.
כן, כחלק מהאופנה של אותו זמן, זה היה דבר שמאוד היה פופולרי גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם בגרמניה כמובן.
כן. אבל אל תפסלו את קיינס בגלל הדבר הזה, כאילו, עדיין תלכו לקרוא את קיינס ועשית לו עכשיו רצח אופי, תאמיר.
למה? אבל גם ג'ורג' וושינגטון היה בעל עבדים, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מג'ורג' וושינגטון. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שפוסלים אנשים על בסיס חברות באיזה אגודה ואנכרוניזם כזה ואחר.
אנחנו חיים בזמנים מסוכנים. אז אייק נלחם אינטלקטואלית בקיינס מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם מצטרף לוויכוח על החישוב הסוציאליסטי עם מיזס, ויש לו לא מעט מאמרים שבהם הוא מחזק את העמדה של מיזס, ובאמת המאמר אולי הכלכלי החשוב ביותר שלו, בטוח המצוטט ביותר שלו, הכותרת שלו היא The Use of Knowledge in Society, השימוש בידע בחברה, הוא רואה אור בשנת 1945.
שתורגם על ידי צור ארליך.
כן, ובעיניי זה המאמר הכי חשוב אולי של המאה ה-20, והמאמר, מי שרוצה להבין את הפילוסופיה הפוליטית של הייק, בחוקת החירות, אבל גם בכתבים היותר פופולריים שלו, לא, אי אפשר להבין את טייג בלי להבין את המאמר הזה. המאמר הזה הוא הבסיס של הבסיס של המחשבה של אייק. ושוב, על רגל אחת, אני אביא פה את התזה של אייק. מה שאייק למעשה אומר, הוא טוען שתי טענות. טענה הראשונה של אייק, היא שזו טעות חמורה לנסח את הבעיה הכלכלית, כבעיה של הקצאת משאבים יעילה. מי שקרא פה את יסוד הכלכלה של תומס סואל, יודע שתומס סואל למשל מגדיר כלכלה כחקר השימוש במשאבים שנמצאים בצמצום ויש להם שימושים חלופיים. הייק מאוד מאוד לא אהב את ההגדרה הזאת. אגב, סואל לא מחדש פה, כן? הוא שואל את ההגדרה הזאת מליונל רובין, שהזכרתי אותו קודם, שהוא זה שמנסח את ההגדרה הזאת לראשונה ב-32. והייק מאוד מאוד לא אוהב את ההגדרה הזאת. הוא לא אוהב את ההגדרה הזאת, כי ההגדרה הזאת, בעוד שהיא נכונה לגבי האדם הבודד, כן? הרי כל אחד מאיתנו בחיים שלו, מנסה לקלקל את האמצעי, בדיוק. זה לא נכון לגבי החברה. למה זה לא נכון לגבי החברה? כי ההגדרה של רובינס יוצאת מתוך נקודת הנחה, שלא רק המטרות והיעדים הם נתונים, אלא גם שאנחנו יודעים, כן, מה הם, ואנחנו יודעים איך להשיג אותם. אבל ברגע שהשאלה הכלכלית היא שאלה של הקצאה יעילה של משאבים, למעשה תיתנו החוצה את השאלה של הידע. זה מה שהייק טען בנקודה הזאת, כן? זה שהבעיה הכלכלית, כשמסתכלים עליה מן הזווית של החברה, היא לא בעיה של הקצאה יעילה של משאבים, אלא בעיה של קואורדינציה של ידע. כלומר, איך אנחנו יוצרים מערכת שמאפשרת לתעל הרבה מאוד ידע, שנמצא אך ורק בראשם של הפרטים שמרכיבים את הגוף הכלכלי חברתי, כאשר אותם פרטים הם בורים גמורים בנוגע למצבם, ידיעותיהם ורצונותיהם של פרטים אחרים.
ניתן דוגמה מסרטון מאוד מפורסם של קארל מנגר שזמין לצפייה ביוטיוב, שיש שני חקלאים ששואלים את עצמם מה אני רוצה לזרוע לקראת העונה הקרובה של הגשמים, האם לזרוע סויה או לזרוע חיטה, ובעצם הם לא ממש יודעים מה לזרוע, והמומחיות של החקלאים היא לא בלבחור מה לזרוע, זה המומחיות של האנליסטים, והאנליסטים שחוקרים את השווקים ובאמת יודעים כמה, מה המחיר של חיטה ומה המחיר של סויה. החקלאים מומחים במשהו אחר, ובלי המחירים הם לא היו יכולים לדעת מה לזרוע ומה הכי חסר. זאת אומרת, גם אם הם אלטרואיסטים וגם אם הם אגואיסטים, הם לא יודעים מה לזרוע. זאת אומרת, זה ממש לא משנה מה הכוונות שלהם. בלי מערכת מחירים יעילה שעובדת, הם פשוט לא יודעים מה בחוסר ומה בעודף.
כן, אז באמת התובנה של אייק הייתה שהדרך היחידה שבאמצעותה אתה יכול לקיים קואורדינציה במשק עם מנגנון המחירים. וזה שינוי די מהפכני, כי אחרי שקוראים את הייק, מבינים שמנגנון המחירים בסופו של דבר הוא מנגנון למסירה של מידע. אם מי זה מצלצל לכם מוכר מהדיון שלנו מקודם, זה לא סתם, כן? כי הייק למעשה משדרג או משפר את הטיעון של מיזס. והדוגמה שהייק השתמש בה במאמר, זה בית הדוגמה של הבדיל. אז נניח ואתם צרכנים של בדיל, ופתאום המחיר של הבדיל מזנק. הוא מזנק, לא משנה מאיזו סיבה שהיא, כי יש פתאום מחסור בבדיל באיזשהו מקום מסוים, יש לנו בעיה להוביל בדיל.
מלחמה, שימוש חדש של בדיל.
פשוט לא, זה לא משנה, וזה יופי שזה לא משנה, ככה אומר אייק, כן? כי כל מה שאתם צריכים לדעת, זה שהמחיר של הבדיל קפץ, וזה מחייב אתכם לקלקל את השימוש לכם בבדיל. כלומר, זה למעשה מאפשר לנו כחברה להקצות את הבדיל לשימושים הכי דחופים שלו, ולוותר על השימושים הפחות דחופים. ואם אתם עושים שימוש שהוא לא דחוף בבדיל, כן? אז אתם תשתמשו בתחליף לבדיל, או בדברים אחרים.
אבל השתמשת כאן במילה החברה, וזה בעצם לא החלטה של החברה, זאת החלטה אישית, זאת אומרת, כל אחד מהצרכנים, אפילו סתם מישהו שעד עכשיו השתמש, ויש לו הרבה מאוד במחסנים, כי הוא קנה לפני הרבה זמן הרבה בדיל, יכול להחליט שעכשיו במקום להיות צרכן של בדיל, ולהשתמש בזה לשימושים שלו, למכור את זה הלאה, ולהפוך להיות סוחר של אותו בדיל שיש לו במחסנים.
האדפטציה לעלייה של המחיר היא אדפטציה חברתית.
אבל היא אישית גם.
כן, זה שהיא חברתית, זה לא אומר שהיא אישית. המוני צרכני הבדיל, כן, כל אחד, כן, נניח ואני, חייב דחוף בדיל. יכול להיות שעליית, עליית המחיר שלו, אני עדיין יהיה מוכן לקנות את הבדיל ולספוג את העלויות על חשבון דברים אחרים, כן? רוב צרכני הבדיל, לעומת זאת, כן? יחסכו בשימוש בבדיל. אז המוני אינדיבידואלים שלא מכירים אחד את השני, כן? מסתגלים לשינוי הזה. וכמכלול, ההסתגלות היא הסתגלות חברתית. עם זאת, זה לא, זה שזה חברתי, זה לא אומר שזו הסתגלות ריכוזית, כן? או, זה לא שהחברה החליטה, אין חברה, זה חוזר למנגר ולמיזס, כן?
כן, ולדבר זה, הוא גם משפיע על התמריצים, הוא גם נותן לנו מידע, והוא גם קורה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, הוא קורה לפעמים במילי שניות. זאת אומרת, אם כרגע יחליפו בשווארמה האהובה עליי את המחיר של שווארמה עגל ב-10 שקלים כלפי מעלה, אז אני פתאום לא אקנה, אבל אני בכלל לא אהיה מודע לזה שלא קניתי כזה יקרה מדי. אני אסתכל ואני אראה, טוב, בעצם בא לי פרגית, אני בעצם לא אחשוב שוויתרתי יותר מדי.
נכון, זה כלי מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד חשוב לאותה קיומה של, של קואורדינציה, ואז זה היה המאמר של אייק, כן? השימוש בידע בחברה. התובנה הבסיסית של אייק, זה התובנה השנייה והמשלימה, היא שהידע בחברה, הוא לא מרוכז באף מקום אחד, וגם לא ניתן לרכז אותו. האייק תובע שם המושג מאוד מאוד יפה, כן? של ידע בדבר נסיבות של זמן ומקום. זה מה שמאפיין את השוק, כן? לכל אחד ואחד מאיתנו יש ידע ייחודי על הנסיבות של הזמן והמקום שבו הוא נמצא, שלמעשה אי אפשר להעביר אותו, ואי אפשר לאסוף אותו ולגרוף אותו לכדי מרכז אחד של קבלת החלטות שיאפשר לנו להנדס או לתכלל את הכלכלה. ואחת מהבעיות הכי חמורות של אנשים שתומכים בסוציאליזם טוטלי או אפילו בפרויקטים שהם פחות מרחיקי לכת, אבל עדיין, כן, אנשים שתומכים בהתערבויות ממשלתיות נרחבות במשק, זה שהם לא ערים בכלל לכך שקיימת בעיית ידע. ודווקא אנשים שחושבים שמה שהם הולכים לבצע זה את המהלכים הכי רציונליים, דווקא לא ערים לכך שבכלל אין להם נגישות לידע הדרוש כדי לקיים את הפעילות שלהם.
נניח שמחיר הלחם נראה לנו גבוה מדי, ואם נוריד אותו, עדיין יהיה לחם במרכז תל אביב ומרכז ירושלים, אבל בכל מיני כפרים נידחים כבר לא יהיה לחם, כי לא יהיה כדאי לשנע את זה לשם במחיר, או שמה שסביר יותר שיקרה, יקרה שוק שחור. ולסיום נבטיח למאזיננו שיהיה לנו פרקים נוספים על האסכולה האוסטרית. תודה רבה.
תודה רבה, תמי.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.